סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.
ברוכים הבאים לסקואדרה, פרק מספר 66, והפעם פרק שטאפ מיוחד, בו אני מתארח אצל פודקאסט הקפית, הפודקאסט של אוהדי ליברפול בישראל, אולי הפודקאסט אוהדים הכי טוב בארץ, אם אני לא ממעיט בערכו. נמצאים איתי רותם שחר ואסף פה בתל אביב, באולפן מקומבן, אבל עם ציוד ראוי, ואתם יכולים להתחיל ובעצם להזין איך זה להיות, ככה, איך מתכוננים לקראת המפגש נגד ליברפול בליגת אלופות, אחרי כל כך הרבה שנים שלא נפגשנו וגם לא הגענו למעמד של שמינית גמר ליגת אלופות. אז מתחילים.
ברוכים הבאים לפרק 156 של הקפית, הפודקאסט לועדי ליברפול ישראל, והפעם אנחנו לא נדבר ממש על ברנלי, אלא על המשחק הקרוב מול אינטר בשמינית גמר ליגת אלופות בסן סירו. כן, כן, ליברפול חוזרת לסן סירו בפעם השנייה השנה, כשהפעם זה מול הקבוצה השכנה היריבה העירונית, ואחרי שעבר כל כך הרבה זמן מההגרלה. סוף סוף גם אפשר לדבר באופן קונקרטי על המשחק, ובמיוחד בשביל זה הבאנו לכם אורח מיוחד שידבר מהלב שלו בתור אוהד אינטר, הבעלים של הפודקאסט קוואדרה, יוסף טרבלסי, מה שלומך?
בסדר גמור, זה סקוואדרה.
סקוואדרה, סליחה.
סקוואדרה באיטלקית זה קבוצה, צוות, דברים כאלה. אז
אקסקיוז מי איטליאן.
אין בעיה, נסלח לך על האנגלית.
אז
סקוזי.
אז כבר אנחנו נדבר איתך, קודם כל נציג את שאר הפאנל, אני אסף. שחר, מה קורה?
בסדר גמור, איך אתה?
אני מצוין, רוחות של ניצחון. רותם, מה יש לך לומר?
עייף כאוב ושמח, בדיוק כמו המשחק נגד ברנלי.
טוב, אז אנחנו באמת מקליטים לכם אחרי המשחק נגד ברנלי, אנחנו ניגע בו ממש ממש בקטנה, אבל בעיקר נדבר בפרק המיוחד הזה על המפגש ביום רביעי הקרוב בסן סירו נגד אינטר. אז קודם כל נדבר ככה קודם עם יוסף. יוסף, אולי תספר לנו קצת על עצמך, על האהדה שלך לאינטר ועל הכדורגל האיטלקי בכלל.
בכיף. א', זה סיפור די מצחיק. יש לי אח תאום שאוהד את מילאן, והכל התחיל במנג'ר 2003 בערך, כשניסינו לבחור קבוצות. פעם אני בחרתי את ארסנל, והוא לקח את מנצ'סטר יונייטד, אבל אחרי כמה זמן ניסינו לבחור איזושהי קבוצה, ואמרנו, טוב, את מי ניקח? ברגע שהוא לקח את מילאן, אני אמרתי, טוב, מה זה אינטר? הייתי בטוח שזה בעצם מקש במקלדת, אתה יודע, יש רווח, אנטר, לא הבנתי מה זה השם הזה, וגם לא כל כך עקבתי אחרי הליגה האיטלקית, די עקבתי אחרי כדורגל האנגלי, זאת אומרת, הייתי אמור בפוטנציאל או הליגה הספרדית, או את ריאל מדריד, או את יונייטד ארסנל, כאלה באותם תקופות.
ניצלת.
מאוד. אל תשאל, בחרתי בקבוצה הטובה ביותר מילת התארים. כל שנה זכיתי לראות תארים אינסופיים, במיוחד כשיש לי, ואז דרך המנג'ר יצא שבאתי התחברתי לקבוצה, כי כשאתה מאמן קבוצה וירטואלית, ואתה מכיר פתאום שחקנים, או כשאתה מתחיל להתחבר, אתה גם איכשהו רואה אותה במציאות, כדי להבין מי זה כל אחד. ואז משם גדלנו וגדלנו, עד כדי כך, הייתי יועד למה שנקרא חדש, שלא ידעתי שאינטר ויובנטוס זו יריבות, טסתי לפולין עם הכיתה שלי, וחיפשתי פשוט חולצה, חולצות כדורגל, אז היה לי של רונלדו, של אנרי, ואיבראימוביץ' ביובנטוס, ואז רציתי את אדריאנו באינטר, ופשוט לא ידעתי שזה יריבה. עד כדי כך היינו תמימים. גדלנו, הבנו את גודל השנאה והטעות, ועד היום מאכילים אותי באיך אתה, היה לך חולצה של יובנטוס, ברור שהכל נשרף, זה היה אי שם בזה, אבל ככה זה התחיל.
קודם כל שורפים. איך זה להתחבר אבל לכדורגל איטלקי, שאתה נמצא בארץ, למדת איטלקית או משהו, כאילו, כי בתור עדים של קבוצה מאנגליה, כל התוכן שלנו באנגלית, שידורי מקור באנגלית, כל הכתבות צבע על הקבוצה באנגלית, ואולי היום זה יותר קל, כי יש לך גוגל טרנסלייט שהוא באמת עובד.
לא, אז אני אגיד לך, א', בדור הזה, תחשוב, אני מדבר איתך על שנים 2003 עד 2005-6, זה כאילו היה שנים שאיכשהו התחברתי לקבוצה, הליגה האיטלקית הייתה משודרת, היה בה כל מיני, כמו בליגה הספרדית והליגה האנגלית, הכל היה שייך לערוץ הספורט, ממש ממש בהתחלה, והיינו רואים כל הזמן את השידורים ואת הסיכומי מחזור, זאת אומרת, לא הייתי צריך לדעת כל כך הרבה, הייתי יותר בעניין של ליגה הספרדית, זאת אומרת, ראול היה אחד השחקנים הכי אהובים עליי. כשנכנס הפיפה והמנג'ר וכל הדברים האלה, התחברתי לא מהקטע של הטלוויזיה, מהקטע של ההתחברות, וכשיש לך ליגת אלופות, ואני רואה את הסיכומי מחזור, את התקצירים, את הדברים האלה, את האולפנים, את הכתבות, זה עוד יותר חיבר אותי. להגיד לך שהייתי קורא הגזטה, לא, מי ידע על זה בכלל. זה לא עניין ברמה הזאת, זה עניין לדעת ברמה שהייתי יכול לדקלם לך שחקנים בכירים מקבוצות. הייתי מאוד מאוד אוהב כדורגל באופן כללי בעולם. ואז משם, אתה יודע, אתה בא ומתחיל איכשהו להתחבר, פחות לקרוא את כל העברה כזאת או אחרת, ואם הבעלים אמר ככה, ומי יושב ראש ארגון האוהדים בסיציליה, זה לא מעניין. דבר לך כילד. משם אתה זורם. היו לי שנים שכאילו הייתי מתעדכן מידיעות אחרונות. לא היה לי משהו אחר. כאילו זה עד כדי כך היה בסיסי. אבל זהו, היום לא.
טוב, אני יכול להגיד שאני אישית תמיד מאוד, מה שאהבתי בליגה האיטלקית, זה שיש שם איזה 6-7 קבוצות גדולות, בעיקר עכשיו.
כן, תמיד טופ 7 כזה. כן,
כן, זה טופ 7, טופ 8. אני אישית, השמינית מבחינתי, תמיד תהיה פיורנטינה, כי כשאני הייתי ילד צעיר קטן, אז מי שהיה כוכב שהיה לוקה טוני, זוכר שכל פעם הייתי רואה ב...
טוב, אתה צריך לציין שאתה בן 7 בערך. כי לוקה טוני זה היה לא מזמן.
כן, אז
אבל
שאני...
אבל פיורנטינה הייתה הרבה כן. יותר גדולה, שנות ה-90. פרמה הוציאה איתה קבוצה...
פרמה, אני... פרמה.
נכון, זה, אבל זה... פעם הייתה קבוצה שהוציאה מן השחקנים כן, אדירים.
בופון.
לא רק בופון, גם לא רק, זה לא רק היה בופון, זה כל המעצמה הזאת של פרמה שהייתה באותם שנים, ובכלל, הטופ, תיקח את תחילת שנות ה-2000 של הכדורגל האיטלקי, היא הייתה הכדורגל האנגלי של היום.
כן,
זאת אומרת, היו שם הכוכבים.
גם הגיעו לגמרי ליגת אלופות, המון פעמים.
גם ליגת אלופות, אבל הכוכבים וכאילו הכסף, אני זוכר, לאציו החתימה, נסט עבר מלאציו למילן באיזה 40 מיליון יורו, אני מדבר לך שנת 2001 בערך, תחילת שנות 2000, נדווד שזכה בכדור כן. הזהב, רונלדו הברזילאי עבר בכסף גדול.
קקה, איזה, יש לך הרבה.
קקה הגיע, אבל הוא לא היה כוכב, הוא הפך להיות כוכב. נכון. אבל היה לך שחקנים, כשהיה לך מלדיני, ואפילו, אתה יודע מה, קח את, את ההתקפה של אינטר, אז אתה רואה כמה שחקנים ויירי ואדריאנו, והיה לך קרספו,
ומיליטו אחר כך,
מיליטו זה כבר 2010 ואתו, אבל כאילו העידן הזה של הליגה האיטלקית בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, זה היה, מאז הידרדרנו.
כן, אבל הנה, עכשיו הכדורגל האיטלקי בעין אולי בשנה, שנתיים האחרונות, מאז הנפילה של יובנטוס, היא הייתה מין כזה כוח מאוד גדול שם, באמת אולי מרגיש איזו פריחה מחודשת, כי הרבה קבוצות פתאום יכולות למלא את החלל, והליגה מעניינת ותחרותית, וזה מאוד מאוד כיף. אז אנחנו נתחיל קודם כל לדבר טיפה על איך ליברפול מגיעה למשחק, ניגע טיפה במה שהיה היום מוקדם יותר בטרף מור, או מה שלא היה היום בטרף מור חוץ מהמשחק. אז רותם, מה תחושותיך?
שמע, היה משחק מאוד קשה נגד ברנלי.
קשה לצפייה בעיקר.
כן, קשה לצפייה. היה גם קשה, כי... טרף מור, במזג אוויר ותנאים, זה היה ממש cold night in Stoke, רק
כל הסטריאוטיפים של כדורגל אנגלי.
Cold noon in Burnley, זה היה גשם, רוח, שחקנים שהם כל אחד מקרר, אבל איכשהו עדיין יותר מוכשרים מארי מגווייר, וזה היה משחק לתת בו פייט, לעבוד קשה, זה גם ההרכב שאלינו, זה לא הרכב של פלר, של דיאז, של אליו, דברים כאלה. זה היה הרכב שבאנו לשחק סולידי ולהוציא את הנקודות. קלופ היה מאוד מבסוט אחרי המשחק, לפחות לפי הרעיונות שלו, למרות שהוא לא תמיד פי וליבו שווים, אבל ברעיונות הוא אמר שהוא היה מאוד מבסוט מהמשחק. וקשה לו להיות מבסוט אחרי 3 נקודות חוץ קשות. ברנלי אגב לא הפסידה אף אחד מהש... 6 משחקים האחרונים שלה מספטמבר בבית. מספטמבר היא לא הפסידה בטרף מור. באמת, משחק לא פשוט, עברנו אותו, וטוב שעברנו אותו בלי פציעות, וזה מה שאפשר לקחת מאחר צהריים.
גם יש תסמין מאוד שראינו אותו, שקבוצות לפני המשחק הראשון, או גם השני בשלבי נוקאוט באירופה, לא מנצחות את המשחק הליגה שלהם. ראינו זה גם השבוע, סופש, עם ביירן, עם ריאל, כאילו קבוצות שמורידות רגל מהגז פסיכולוגית או פיזית, זאת אומרת שבפועל מה שקורה זה שמורידות רגל מהגז. ניצחנו, לקחנו את 3 נקודות במשחק...
אין הרבה דיסוננסים יותר גדולים ממשחק חוץ מול ברנלי, ואז ליגת האלופות בסנסירו.
בסנסירו עם ההמנון של ליגת האלופות, אחרי שאתה פוגש את המקררים של ברנלי.
אז באמת היה ניצחון, וזה מה שחשוב. באופן כללי, ליברפול מגיע אחרי 6 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ולראשונה מאז תחילת עונת 19-20, כלומר מעל שנה וחצי, כל הסגל קשיר, אין פציעות, תפו.
לא הייתי אומר להגיד את זה איך שאנדו ירד היום קצת מהמגרש, אבל כן, הבנו את הרעיון.
כן, ליברפול הראשונה עם סגל מלא, פתאום יש כאב ראש על מי בהרכב בכלל, לא רק מי בסגל, סליחה, לא רק מי בהרכב, פתאום שחקנים סדר גודל גדול יחסית, כמו ג'ו גומז או קרטיס ג'ונס, או מי עוד נשאר מחוץ הסגל היום?
אוריגי, טאקי,
אוריגי, מינמינו, שחקנים לגיטימיים לחלוטין. לא, אוקס היה בסגל, נראה לי.
הוא היה למתנדל.
יש תחרות קשה, לא רק על הרכב, גם על הסגל, ובאמת המצב הוא יחסית טוב. אז עכשיו נדבר טיפה גם על איך אינטר מגיע למשחק. אז יוסף, תוכל לספר לנו קצת.
א', לא צרות של העשירים כמוכם. ההתלבטות הזאת בין את מי לשים כשהסגל מלא, זה לא בדיוק מעודד אותנו. לא, אבל אינטר במצב לא הכי מי יודע מה, איבדנו את המקום הראשון, אמנם יש לנו משחק חסר, הפסדנו בדרבי במשחק שלא היינו צריכים להפסיד בו, לפחות על התחושות לפני המשחק הזה.
בטח שלא מצמד של ג'ירו.
לא מצמד של ג'ירו, יש לאינטר המון בעיות בהרכב שאני חושב, בכלל בסגל, יש הרבה שחקים שצריך להחליף אותם שהם לא ברמה, כשנפצע לך שחקן, צורך העניין, כמו ברוזו או... או אפילו פרישיץ, אתה צריך לראות מי המחליפים שיכולים להיות. ודי מרקו, זה לא בדיוק בהרכב, ובטח שלא נדבר על וידל, שהוא בן 97 והוא לא רלוונטי כבר, או יש לך את גליארדיני, שהוא מזמן לא אמור להיות שחקן הרכב, זה כאילו שחקנים שאתה... נכון שיש לאינטר אולי את אחד הסגלים הכי עמוקים באיטליה, ויש הרבה מאוד שמות, אבל אתה במצוקה, אתה לוקח את זה להתקפה, אינטר בבעיה, קוריאה נפצע, וזה לא בדיוק זה, כשלוקאקו עזב לצ'לסי, שבאמת עושה ממש חייל, מסוג הרכישות, מה שנקרא, שצ'לסי גאה בהם, נתקעת, כי לאוטרו לא מספק את הסחורה, אמנם ג'קו נותן עבודה ונותן שערים, אבל זה לא זה. כשהלך את לוקאקו ביחד עם לאוטרו, הם היו נותנים פשוט את סוגות, והלך ביחד את חכימי, וחכימי נמכר, והגיע דאמפריז, שאותו חבר פה לצידנו טוען שהוא שחקן גדול, אבל... אוהדי אינטר טוענים אחרת לגמרי בפערים אסטרונומיים, כן? אבל זה הבעיה, אינטר גם לא הייתה כל כך הרבה זמן בשמינית ליגת אלופות, והיא די רוצה להתמקד, לפחות לעניות דעתי, צריכה להתמקד בליגה, כי יודעת שאת הליגה כן אפשר לקחת, אבל גם לא להתבזות בליגת אלופות. כי ליברפול שלכם בשנתיים שלוש האלה, מאז שקלופ הגיע לפחות בחמש השנים שלו, אבל בשנתיים שלוש האלה, זה מפלצת אחרת לגמרי, וצריך לדעת לא לחטוף בראש, יש ירידה גם בהגנה, יש לנו שוער מבוגר, היו צריכים להחליף אותו מזמן. קיצור, אתה שומע את הדיכאון.
הרבה קבוצות איטלקיות עברו והתמודדו מול ליברפול בשנים האחרונות, ולא בדיוק יצאו עם היד העליונה, בין אם זה נאפולי ו...
נאפולי עשתה לנו חיים קשים, אבל
יחסית. עשתה חיים קשים, אבל בסופו של דבר...
ברגע המכריע...
ראינו גם את ההבדלים ברמות בין ההרכב השני של ליברפול למשחק, כאילו במשחק נגד מילאן.
היה את מילאן, והייתה את רומא שקיבלה בראש.
הפער, אני בטח נדבר על זה תכף לעומק, אבל הפער...
חמישייה לאטלנטה.
הפער הוא לדעתי... לדעתי הפער, עוד פעם, תכף אני אשמח שנדבר על זה, זה לדעתי בקצב. כאילו, לפי מה איך שאני רואה את זה, בין הקצב של הליברפול והליגה האנגלית וזה, לבין הקצב של ליגה איטלקית.
לא, אין מה להשוות, זה בכלל ליגה אנגלית בליגה אחרת, ברמה, בכדורגל האינטנסיבי, הכדורגל האיטלקי הוא הרבה יותר איטי. אני לא אגיד לך שהפערים קיימים, ולא סתם, יש לך שחקנים שעוברים מהליגה האיטלקית לליגה האנגלית, אני מדבר איתך, כאילו, היום הליגה האנגלית, כאילו, אפשר לפתח את זה לדיונים אדירים, אבל הליגה האנגלית היא בעיה עולמית. היא שואבת אליה את כל השחקנים הבכירים, והיא גם הכדורגל הטוב ביותר, והנראה הטוב ביותר. זאת אומרת, האצטדיונים, כל מה שקורה מסביב, כל החוויה, הכדורגל האיטלקי הוא הרבה יותר מונע מרגש, אבל לפעמים כשאתה נכנס, אתה רואה משחק של אינטר נגד פיורנטינה, אתה אומר, תראה מה זה, לאן הגענו? אנשים יושבים משקפת כדי לראות המשחק, אין גג, בכלל זאת סיטואציה בעייתית. כשיש לך מתקנים, ויש לך שחקנים, ואתה נראה כמו פיפה, ואתה קבל 2 מיליארד פאונד, לא יודע, או 5 מיליארד פאונד לזכויות שידור, ואינטר צריכה לקושש כל מיני שחקנים ותקציבים, כאילו עכשיו אתה עושה איזה, לא יודע, בקרה תקציבית ועלת מיסים, איכשהו לסגור את החודש, זה לא אותו לבל בכלל. אתם מחתימים בלם ב-85 מיליון, אנחנו מחרנו חצי קבוצה ב-85 מיליון. זה לא הפערים האלה. ופה יש לך בעיה. אז אני אומר, הקצב, גם במנטליות של ליגה איטלקית, הוא הרבה, עכשיו יגידו לך הגנתי, כך 3-5 שנים אחורה, ליגה איטלקית היא מממוצע השערים הגבוה ביותר באירופה. אבל עדיין יש בו משהו במנטלי, קודם כל, כאילו, הוא קצב אחר.
זה גם, אני חושב, הדוגמה הכי טובה לזה, לפערים דווקא בנקודות שציינת, כאילו, לטובת האיטלקים, זה נבחרות אפשר לדבר יומיים, לא רק בפרק אחד, אבל ראינו את זה בגמר של היורו. זאת אומרת, בעמידה, בעמידה הטקטית ובעמידה הזה, ונבחרת עם כל המהירות וכוכבים וזה, ובסוף העמידה הטקטית ו...
תראה, יש פה...
ואומנם עם כל ה... לא אגיד אפור, כאילו עם האפוריות וזה, אבל זה גם, זאת אומרת, זה... ההבדלים באו לידי ביטוי דווקא בין היתר בגמר של היורו, וזה היה הפוך ממה שראינו
בגלל נכון, דיות יש, של קבוצות. נכון, אבל יש לך עניין מנטלי עם הנבחרת האנגלית, שמשהו תקוע עוד אישה מ-66.
שיגידו שזה גם מאמן.
בדיוק, וזה, והליגה האיטלקית, כאילו הנבחרת האיטלקית, גם יורו וגם מונדיאלים, זה פערים אחרים, זה דברים שהם הרבה יותר זה, תשמע, בסוף, זה נגמר מה שנקרא על, ממש, על דברים קטנים מאוד, ובסוף איטליה זכתה, זה יכול להיות בהחלט אנגליה, וזה יכול להיות הישג היסטורי, וכבר זה היה נראה שזה שם. אבל גם הנבחרת, עם כל המנטליות האיטלקית הזאת, אז ביורו זה מספיק, ובאמת הישג אדיר, ולא עשתה את זה עוד 40 שנה בערך, אבל כשאתה לוקח את זה לכדורגל המקומי, אני אומר לך, זה מתחיל, לא יודע אם אי פעם הייתם באיטליה, בסטדיונים, עזוב את הסנסירו, לך לרומא. מה זה הדבר?
אי אפשר לראות שם כדורגל.
יש לך מתקן, מסלול ריצה.
כמו ביציון לויטה בכפר סבא.
גועל נפש. אני לא יכול לסבול את הדבר הזה, זה נראה מביך. אמיתי, אני אומר לך, כדורגל ישראלי, כשאתה הולך לפתח תקווה, נתניה וזה, הרבה יותר כיף.
אני חושב שדווקא בגלל זה, כשיובנטוס עברו ליציון החדש, אז היה להם איזה שנה-שנתיים כזה, שהם באמת היו קבוצה...
אבל זה בדיוק הנקודה, יובנטוס יש לך אחת.
נכון.
יש לך עוד כל מיני...
זה קשה גם ברמת המוצר, אני... בדרך כלל, כשאין משחקים של ליברפול, ויש לי קצת זמן לראות כדורגל, ואין פרמייר ליג, אתה יודע, אתה מחפש איזשהו משהו אחר לראות, והצפייה בליגה האיטלקית קשה.
נכון, אתה לא רואה את הקהל.
הזוויות שידור...
תראה ורונה יובנטוס, על הנייר משחק אמור להיות, כאילו, באופן כללי, אחלה משחק, למה לא? איפה הקהל, איפה זה? אני ראיתי את הסדרה דוקו, סלח לי שאני סוטה בכלל מהעניין, זה מעניין אותי. אבל אני ראיתי סדרה דוקו של סנדרלנד דד המוות. אני אומר לך, אם אני הייתי בליגה תשיעית באנגליה, הייתי נהנה רצח. אתה רואה איך הם, כל הדבר הזה עובד. האצטדיון והקהל, קבוצה ליגה שלישית עם 50 אלף אוהדים. עכשיו, בקטע של האהדה יש את זה לאיטליה, אבל אתה יכול היום לראות מה שנקרא את הצ'מפיונשיפ, בכיף ובענה, גם אם אתה לא יודע אף אחד. בוא תראה סריה ב, בכיף, בוא תראה את הליגה השנייה. אתה תגיד, שמע, או שכולם מושחתים, או שאני לא יודע, כולם מאמרים שם, הכל יש שם שכונה, ממקום ראשון עד מקום 20 ונקודה הפרש. אתה לא יודע איך זה עובד.
באמת התרבות כדורגל היא מאוד מאוד שונה בין איטליה ואנגליה, וזה אולי באמת מה שמבדיל כל כך בשנים האחרונות. נמשיך הלאה. אינטר פעם ראשונה אחרי עשור בנוקאוט ליגת האלופות. איך התחושות במועדון, בסביבה של הקבוצה?
אתה רוצה את זה במשפט קצר?
כן.
עדיף להתמקד בליגה. אתה יודע, מכל ההגרלות בעולם, הרי היה את הפרסה הגדולה של ליגת אלופות.
איזה בדיחה זה היה.
זה הביזיון הכי גדול בעולם. אני בהתחלה, כשראינו את ההגרלה הראשונה, אמרתי, אוקיי, יש סיכוי.
מי
היה? זה היה אייקס.
אייקס.
לא, יש סיכוי, יש, לא ברחנו, לא כלום. הגרלה שנייה, מכרת את הכרטיס שקנית. אף אחד לא רוצה להגיע, ביזיון אחד גדול. אני לא יודע מה היה שם. אני לפחות חשבתי, אתה יודע, שיש לנו... מה שנקרא, כאילו מה למכור, ואז אתה רואה כאילו עד כמה ליברפול היא חזקה ועוצמתית, וחסר לכם שחקן, אז אתם שמים 400-500 מיליון על רכש. לנו חסר שחקן, אתה משאיל מאיזה ססול או מישהו. שתבין במה התחזקנו, עזוב רגע את גוסנס, שהוא באמת רכש מדהים. קייסדו, זה שחקן בין 33 לדעתי, סבבה, הוא נראה כמו איזה, לא יודע, באמת מבוגר רצח, הוא לא תורם, זה לא איזה רכש, שאתה בא ואתה אומר, הנה, יש לי קלף. זה עוד מישהו שאמור לקבל משכורת עד הקיץ. אין לך מה למכור. אתה מבין? ואתם מגיעים בנקודה
אחרת. דנוביץ' בן 37 ועדיין עומד בשער.
אני מוכן למכור אותו עכשיו. אני מוכן שג'וש כהן יעמוד במקומו. אני לא צוחק. אני באמת, הוא שוער גדול, הוא עשה קריירה מדהימה, אבל היום אני לא סומך עליו. היום אני חושב שהוא איתי. צוחקים עליו הרבה, אוהדי אינטר צוחקים עליו הרבה, טוענים... שהוא צלם. מה זה צלם? כשהוא רואה כדור, אז הוא לא זז, הוא רק מסתכל עליו ומצלם אותו. צוחקים עליו הרבה. בדרבי הוא חטף שער שכאילו שוער אחר, לוקח את זה, ואתה רואה את השוער של מילן, שהגיע במקומו של דונרומה, ואתה רואה את ההבדלים ברמה.
אנחנו חווינו אותו, הוא הציל אותנו שם.
בסדר, גם לכן יש שוער אדיר. עזוב שגנבתם לרומה את כל הרכב בערך, אבל אתה מבין את העניין, שאתה לוקח שוער, כמה הוא משפיע לך על המשחק. אליסון, בעונת אליפות של ליברפול, הוא היה רכש משמעותי פיצוצים כשהוא לא שיחק. אתה יודע שאתה מתחיל את המשחק שלך בפחד.
גם עכשיו, אליסון, ניצחנו את ברני, אליסון היה איש המשחק.
כן, באופן כללי, ההשפעה של שוער היא אדירה, ואליסון באמת הוא עוד מישהו שהגיע מהליגה האיטלקית, יש לא מעט שחקנים של ליברפול שהגיעו מהליגה האיטלקית, באופן כללי גם נשמח כאילו לשמוע, אמנם באמת יש 10 שנות בצורת, מה קרה בהן, למה היו 10 שנות בצורת, למה בעצם...
אני אעשה לך את זה בסקירה כללית, כי זה...
כן,
פעם. זה להיכנס באמת לעומקים. אחרי כשאינטר לקחה את הטראבל, היו בעלים, מורטי שהחליט למכור את הבעלות לאינדונזי אחד, קראו לו תואיר. אותו תואיר אמר, אני לא מוכן להשקיע. בסדר? השקיע כל מיני, היה רכישות, מה שנקרא הרבה מאוד על הנייר, התנהלות כללית, תפוקה על כל המוח. אינטר, בזה שלא הצליחה בליגה, אני מדבר איתך על שנים שהיו במקום 8-9, יש לה הרבה מאוד אוהדים, כמו פער של שנים בין 12 לבערך 14-15, כמו בלקאוטים כאלה. מה הכוונה? לא היינו יכולים לעקוב אחרי הקבוצה באותה רצינות ואינטנסיביות. היה מין ייאוש. זאת אומרת, אני זוכר הרבה שאומרים לי, תשמע, לא היה מה לעקוב.
ספר לנו על זה.
בדיוק. אז לכם היה את זה 20 שנה בערך, אבל כשלא לקחתם אליפות, ואז הרבה שנים כאילו לא הייתם באותו לבל, אינטר בזה שלא הגיע לליגת אלופות, ובכל השינויים האלה, אתה יודע, של הפייר פליי וזה, לא הצליחה להביא רכש. תמיד זה היה...
יש לזה משמעות כלכלית אדירה.
בטח בליגה האיטלקית.
10 שנים לא נמצא בליגת אלופות, אתה רחוק מהכסף הגדול
של ליגת אלופות. אז זה לא 10 שנים בליגת אלופות, אתה לא היית
6-7
שנים בליגת אלופות.
בנוקאוט, סליחה.
בנוקאוט, אבל באופן כללי, אני אומר לך, אם אני מוציא לך סגל לפני כמה שנים, אני אומר לך שזה הביזיון הכי גדול בעולם, ברמה שזה שחקנים שלא מבין מאיפה מביאים אותם. עכשיו, גם מילן חוותה את אותו דבר. היום אתה אומר למילן, יש לה מגן שמאלי לצורך העניין, שהוא מהטובים ביותר באירופה, תאו הרננדז. אתה מסתכל על אינטר, אתה אומר, בונה, יש לי בלמים מהרמה הגבוהה ביותר בעולם. אתה מסתכל על השחקנים, אתה אומר, יש לי את זה. היו שנים, רנוקיה, תשמע, זה פח של, אני לא אגיד פח, בוא נגיד שיש בלמים טובים יותר בליגה.
אבל, בסופו של דבר כן הגיע בסוף הסקודטו אחרי המתנה מאוד ארוכה.
שנה שעברה.
אני אומר, אבל עדיין, הכיוון, ובכלל חזרה לליגת האלופות, הכיוון הוא אופטימי.
אז נחזור רגע לסיפור הקודם.
כן.
אחרי שתואיר החליט שהוא לא משקיע ואינטר נכנסה לברוך, באו חברה סינית, סונינג, אמרה אנחנו נקנה אתכם מפה, מכל מיני טעמים של, אתה יודע, כל ההנהלה, כל מה שקורה בסין, שהם רצו, הם השקיעו בהרבה מאוד קבוצות כדורגל בעולם, ויש שם כאילו השקעות לקדם את המדינה, לא משנה. בכל מקרה התחילו להשקיע באינטר. ההחתמה, אחת ההחתמות הראשונות שלהם הייתה ז'ואאו מריו, 40 מיליון יורו אחרי שהוא נתן תצוגת תכלית ביורו. שמע, זה שחקן, אין לי הגדרה לדבר הזה פשוט. אתה מבין? הם עשו החתמות כדי להראות שיש, ואז הביאו את גבי גול, אחד מהכוכבים הגדולים, עשו לו את הצוגה, כאילו רונלדו הברזילאי הבא, פלופ. אז כל מה שקורה זה הכסף הזה, לך תחפר עליו, ואז תכנס לעוד שנה ועוד שנה. המזל שכל המתחרות, למעט יובנטוס, היו במצב הרבה יותר גרוע או גרוע דומה. ואז אתה רואה שאינטר נניח, אם היה לה את איקרדי, אז הוא היה מהחלוצים הטובים ביותר בליגה. אם היה לך פתאום את אנדנוביץ', אז הוא היה מהשוערים הטובים בליגה. כל מיני דברים קטנים כאלה, ואז ברוזוביץ' ופרישיץ' שגם היה וחזר. זאת אומרת, היה לך בסוף עם מה לעבוד, והצלחת להתקדם למקום שאתה בליגת אלופות. ליגת אלופות הגענו לה במחזור האחרון. זאת אומרת, זה היה משחק נגד לאציו, משחק שאתה יודע שסוף סוף אתה חוזר ואתה מקבל אוויר. ועד היום, אינטר בבעיות כלכליות, למכור את חכימי ולוקאקו, זה לא כי אתה רוצה. כי אין לך כסף.
למכור אותם בהמון כסף וגם לא להביא מחליפים.
לא, אין לך. יש כל כך הרבה בעיות כלכליות עם העניין הזה. בכלל בליגה האיטלקית. תשמע, זה לא אנושי וזה לא הגיוני. אז אתה כל שנה מנסה. אז נכון, יש לך, אמרתי לך, יש עכשיו סגל באיטליה, לאינטר, שהוא סגל חזק יחסית. הוא סגל טוב. אפשר לקחת איתו אליפות, כי הוא מאוד נשען על מה שהיה העונה שעברה. אבל זה לא יכול להחזיק. צריך לעשות שם המהפך של 7-8 שחקנים.
כן, והאמת שגם כשככה עשיתי קצת הכנה לפרק, ראיתי שבכל ההגרלות בליגת האלופות עד העונה, בעצם נפלתם על בית המוות, בכל עונה. זה היה, אני ממש שמתי לב.
לקבל את טוטנהאם וברצלונה זה לא העונה הכי גדולה בעולם. ביחד.
דורטמונד ו...
שטוטנהאם עוד הייתה...
זה היה דורטמונד עונה אחת, ואז מי שנגלה בך עונה שנייה ביחד עם פס ואיינדובן ומתחלפות. זה לא בדיוק כן, זה לא הלבלים שציפינו, אבל גם יש עניין עם קונטקסט, שהוא אימן את אינטר, אז אתה יודע שיש לו בעיה באירופה. זאת אומרת, גם יובנטוס הוא לא הצליח, גם בצ'לסי הוא לא כל כך הצליח. לא. הוא לא הביא את עצמו לידי ביטוי. עכשיו לדעתי הוא די מבין שהוא נתקע עם טוטנאם, והוא לא עושה כל
כך. הם גם מבינים שהם נתקעו איתו, זה בסדר.
כן, אתה מבין, עכשיו, הוא כן מאמן גדול, והוא כן מאמן שמביא את עצמו לסיעים ולסחיות, אבל זה לא באירופה. ואינזאגי, איך שהוא עשה את זה בעונה הזו, ושוב, אני מקווה, מהמשחק הזה, אני מקווה שאנחנו לא נתבזה, כי אני יודע שליברפול, כאילו, הפערים ברורים, עוד אתה אומר לי שעכשיו הסגל בריא, שבכלל לא חשבתי, אתה בטוח שסלח יהיה חולה איזה חצי שנה, אתה יודע, אחרי אליפות אפריקה או משהו,
אנחנו עוד לא יודעים.
נקווה, מחזיקים אצבעות.
טוב, באופן כללי נספר שליברפול ואינטר נפגשו בסך הכל 4 פעמים בעבר, ממש ממש מעט. פעם אחת, 2 מפגשים בגביע אלופות בשנת 65, ופעמיים בשמינית הגמר ב-2008, רותם מספר לנו על המשחק שאתה זוכר
מ-65. ניצחנו זה היה חצי גמר ליגת האלופות, כמו שאמרת, או גביע האלופות, או איך שלא קראו לו באותם ימים. ניצחנו את המשחק הראשון 3-1, ו...
באנפילד.
באנפילד, ואת הגומלין בסנסירו, הפסדנו 3-0.
ביל שנקלי
אם גיא היה פה הוא היה אומר שזה כאילו העונה שבה חשבנו שאנחנו הולכים לקחת את הגביע הראשון ואז התחרבה שם במשחק השני נגד אינטר ובכלל באותם שנים הרקורד עם הכדורגל האיטלקי לא היה ככה בסיאו גם לא סיפור אהבה עם הכדורגל האיטלקי ככה הוא לא כן. לא באותם עשורים גם לא ב-65 גם לא ב-85 עם אסון אייזר ויובה, כן. אבל בשנים האחרונות קצת הולך לנו יותר טוב, גם עם אינטר ב-2008, וגם כמו שדיברנו עם הקבוצות האיטלקיות בשנים האחרונות, ככה אחרי שחזרנו לקדמת הבמה.
כן, טוב.
אבל עדיין, ועם כל זה, כאילו אין הרבה מאצ'אפים, אבל... אני מתחבר גם למה ששחר אמר קודם על הנבחרת האיטלקית, ובכלל, שלמרות שאולי אוהדי אינטר פה ובעיקר רוצים לא להתבזות, בסופו של דבר גם הכדורגל האיטלקי וגם מועדון כמו אינטר זה מלחמה. כאילו, אתה יוצא לסנסירו למלחמה, אף אחד לא יבוא בתחושה שאנחנו הולכים לוותר, או אינטר תעלה לסנסירו בשביל לנצח את המשחק הזה. ואנחנו תכף נגיע לפן טקטי, יש לאינטר כלים להניש את ליברפול.
אינטר היא קבוצה מאוד מאוד טובה.
היא גם קבוצה טובה.
גם לאוקראינה יש כלים לתקוף את רוסיה. הפערים ברורים.
אבל
הדבר הכי שאני יכול להגיד לך לגבי העניין 2008, אז היה זלטן איבראימוביץ'. ואני התאהבתי בו באותם שנים, ולדעתי הוא היה מהטופ 3 חלוצים בעולם, היה פרננדו טורס, דוד ויה וזלטן איבראימוביץ'. שנתיים אחרי זה, זכינו בטראבל. מבחינתי אני יכול לחכות 2 שנים, אם העולם יהיה קיים, אני לא יודע.
איך הטראבל עם מוריניו אגב? כאילו...
אתה יודע, יש פנטזיה ויש פנטזיה. זה היה מעבר לטראבל, זה הייתה עונה שזכינו ב5 תארים מתוך 6. זאת אומרת, עשינו משהו שהוא כמעט בלתי אמן. עזוב שאנחנו הפכנו, נכנסנו למועדון הטראבלים, שהוא... מאוד מאוד מועט באירופה.
גמר ליגת האלופות הזה היה כמעט חד צדדי, זה היה, אני זוכר,
נגד ביירן מינכן.
נגד ביירן ועליונות של אינטר
היה, תשמע, היינו, אני חושב, עד היום שהביזיון הכי גדול היה בסוף אותו העונה, כשמסי נבחר לשחקן העונה, ולא וסלי סניידר, שלא רק שהוא היה קשר מהטובים בעולם, הוא גם הגיע לגמר המונדיאל, וזה כאילו היה...
אם הם היו לוקחים מונדיאל, לא נבחר.
ג'וליו סזר, מהשוערים הטובים בעולם, הגנה פסיכית, היה כאילו דברים, האיקון, מהמגנים. כל פעם שיש לך שחקנים שאתה יכול לדבר עליהם, מהטובים בעולם, אני לא אגיד לך טוב בעולם.
מיליטו היה חלוץ, לא מיליטו היה...
אבל מיליטו זה קטע, כי מיליטו לא הגיע כשם גדול. באמת, הוא הגיע כחלוץ טוב, כישרוני, אבל כאילו לא חשבנו שהוא מחליף לאיבראימוביץ'. וכשהוא הגיע ועשה את מה שעשה,
עד היום ון בויטן מחפש אותו.
וואו.
אם אני לא טועה, זה היה הוא.
ואתו בתצוגת ענק של מגן שמאלי שם.
לא, בכלל, כל החצי גמר נגד ברצלונה עם החגיגה של מוריניו בסוף, זה באמת תקופה...
ברור.
באמת...
אני שנייה מחזיר אותנו רגע חצי צעד אחורה להתמודדות, ושאלתם, כאילו, דיברתם פה על דומיננטיות וכאילו לא להתבזל וכזה. נכנס פה גורם שכתבנו אותו בהמשך בליינאפ, אבל נכנס פה גורם שהוא סופר משמעותי, ואנחנו לא חווינו אותו אף פעם, זאת אומרת, הביטול הזה של שערי חוץ בהתמודדות, אי אפשר לדעת איך זה יתפרש, כי כבר קבוצה לא יכולה לבוא בבית ולשחק על ה-0-0, ואגב, זה נכון להתמודדות הזו ונכון לכל ההתמודדויות בשמינית, אבל קבוצה כבר לא יכולה לבוא לשחק על טקו מינימלי בבית ולנסות לגנוב איזה שער חוץ או ההפך. המשחקים יצטרכו להיות הרבה יותר בעיניי פתוחים, וזאת אומרת, אינטר בסנסירו כבר זה לא בוא נעשה את ה-0-0 ונעשה את ה-1-1 בחוץ, זה לבוא ולשחק פתוח, וזה גורם שיכול לקחת את זה לשני הכיוונים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שאינטר תבוא לשחק פתוח וזה ייגמר 3-0 לליברפול, ומצד שני, החוסר התבנקרות הזאת, גם פה וגם בהרבה מפגשים שנראה, זה יכול ממש לשנות את איך שההתמודדויות יראו, זאת אומרת, יראו.
זה באמת שובר שוויון החוק הזה, ואנחנו עוד נגיע אליו בהמשך. אז רותם, אולי תגיד קצת מהצד שלנו, כמצד ליברפול, איך אנחנו רואים את אינטר, איך אנחנו תופסים אותה, מהאיומים של אינטר מבחינתנו?
תראה, קודם כל אינטר, וזה דווקא יותר לכימון של יוסף, אבל משחק 3-5-2, ידענו משחקים נהדרים נגד 3-5-2 כאלה, כשהקבוצה היריבה לא ידעה לסגור את הרווחים שנוצרים שם מאחורי השחקני, מאחורי הווינגבקים. בטח כשיש לך שם את סלח באגף אחד שמצטרף אליו טרנד, ובאגף השני יש לך את רובו, ואני מקווה מאוד ש...
דיאז,
ולא מני, אבל לך תדע, גם מני יכול למצוא את המוזו שלו במשחק הזה. ומצד שני, היו משחקים שנגד 3-5-2 כאלה שנחנקנו, שהקבוצה הריבה סגרה טוב מאוד את האגפים האלה, לא הצלחנו להיכנס נגד המרכז, בטח נגד קבוצה שיש לה איזה קשר אחורי גרזן כזה שיודע לנקות את כל האזור שם מחוץ ל-16, וכשיש שני שחקנים, שני חלוצים מקדימה, שמנצלים את השטחים שנוצרים אצלנו מאחורי המגנים, בעיקר למרות שראינו העונה גם חורים נוצרים גם בין הבלמים, שזה משהו שלא הפיין אותנו בעונות האחרונות, והעונה טיפה גורם איזושהי דאגה. יש שם נקודת תורפה, ואותי בעיקר מפחיד לאוטרו מרטינז. אני לא יודע אם...
אם יש ממה לפחד.
זה לא בגלל כאילו טיב השחקן, זה שחקן ממה שאני מכיר, מניה דיפרסיה לגמרי.
יש לו, הוא ביכול... אינטר לא ביכולת טובה, וגם לאוטרו... הוא לא נכון, הוא כאילו החלוץ הבכיר שלך היום, אבל הוא לא, זה לא מי שאתה חושב שיבוא ויוביל אותך עכשיו ויגיד לך, זה הבן אדם ששם עליו את הכסף.
הוא לא צריך להוביל, הוא לא צריך לקבל את הכדור בחצי ולעשות איזשהו מהלך. הוא יודע לשבור קווי נבדל, הוא יודע לעשות תנועה של חלוץ.
כן, אבל אתה יודע, הוא יכול לעשות לך 1001 דברים. בסוף, היכולת שלו לא בא לידי ביטוי. זאת אומרת, נכון, הוא תזזיתי, אולי הוא עושה, יש לו פה ושם, הוא דריבליסט. אבל זה לא השחקן עליו אתה מדבר ברמה שאתה יודע, תקשיב, אתה לא מבין איך אנחנו רואים את ליברפול. צריך להבין את העניין הזה, אתה מדבר, אולי, אני מפחד, מה, איזה פערים? אתה יודע, יש לך חומת מגן, בסדר, אתה מסתכל על אתם משחקים כדורגל מהיר פיצוצים, יש לכם שחקני התקפה מהירים רצח, אני כל מה שאני חושב זה אם בכלל דפי יספיק לחזור להגנה, כי הוא גם בירידה ואין לי בכלל מחליף, המחליף שלו זה רנוקיה, זה לא טוב. וכשאתה לוקח את כל המערך הזה, מה 3-5-2, כנפיים, הכל טוב, אז אולי בבית זה יכול לעבוד. אבל בחוץ, באנפילד, אני לא רואה את הדבר הזה, לא לאותרו הבעיה שלי.
ירידה להגנה, אבל זה מאוד תלוי איך המשחק פתח, ואני לא חושב ש... כאילו מישהו ראה את אינטר מספיק, תחת עם איזה 30-40% פוזשן, שהמשחק הזה יכול להגיע לשם, בקלות ל-60-40 לטובת ליברפול,
לפחות.
וזה סגנון משחק שונה שאינטר תצטרך לשחק בו, מהכמות פוזשן הגבוהה שהיא מחזיקה בליגה.
אני יכול להגיד לך שכשאינטר פגשה את ברצלונה תחת קונטה, אז כולם חשבו שזה יהיה איזה תצוגה חד צדדית של ברצלונה, וזה לא בהכרח היה ככה. אבל אין לך את אותו סגל, וזה מה שמנסה לדבר עליו. אין לך, לוקאקו, התפקיד שלו היה הרבה פעמים לסחוב אחריו ולשחרר בעצם את לאוטרו. מה שלא קורה היום. כי ג'קו, בגילו המופלג, הוא גם הוא מגיע למצב שהוא צריך לבוא ולהוציא ממנו הרבה יותר ממה שאתה מצפה ממנו. שתבין, לאוטרו הוא בעצם החלוץ הבכיר שלך. הכתימו את חואקין קוריאה ב-30 מיליון אירו בערך, ואמרו שהוא יהיה כאילו חלוץ נוסף ברמה גבוהה לפחות ציפו, והוא נפצע כל יומיים, אלכסיס סנצ'ז, זה לא אלכסיס סנצ'ז של ארסנל, הוא טוב, יש לו דברים טובים, אני באמת, אני אוהב אותו, ואני חושב שכן יש לו מקום בקבוצה, אבל שוב, זה לא מי שאמור להתמודד עם ליברפול. גם היום, כשאתה לוקח את הסגל, קח אותו בריא, מול בריא, אנחנו יוצאים חולים.
שמע, יש פה איזה קטע חוזר שלי עם מועדי אינטר, יש לי חבר טוב, אוהד אינטר מהלימודים, ויוצא לי ככה לדבר פה ושם עם מועדי אינטר, איכשהו כולם תמיד פסימים לגבי הקבוצה שלהם. גם עונה שעברה כשלקחתם אליפות, איכשהו כל הזמן היה דברים שלא דפקו בקבוצה, וכל מיני דברים להתלונן עליהם, ועל החלטות של אינזאגי ושל הבעלים, וכל מיני דברים בסגנון הזה. וכשסתכלים על זה מהצד, וכאילו רוב ההיכרות שלי עם הליגה האיטלקית זה בעיקר ממעקב אחרי סטטיסטיקות וכאלה, בלי יותר מדי לראות מה קורה בפועל, זה לא הסתדר לי. עם מה שאתה רואה, כאילו אינטר לקחה אליפות די משכנעת, שחקנים טובים, עלתה שלב בליגת האלופות, ועדיין אתה אומר שאתה, וזה לא רק ממך אני שומע את זה, שיש פה איזושהי חוסר אמונה ביכולת של השחקנים האלה להתעלות, אתה יודע, בסופו של דבר זה נוקאוט, זה שני משחקים, ודברים מוזרים מזה כבר קרו. אני מנסה להבין מאיפה זה...
לא חושב ש... תראה, לכל אחד יש איזושהי אמונה שאפשר לעשות משהו, אבל אתה מבין את החומר שיש לך. זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, בוא נתחרה אני ואתה במסלול מרוצים. אתה תיקח פרארי, ואני אקח פז'ו 206. אני אגיד לך, תשמע, היא טורבו. תגיד לי, כן, יש סיכוי. יש סיכוי. אם, לא יודע, נשפח המנוע באמצע הדרך ואני נוסע. יש סיכוי. אין לי בעיה איתו. אבל הסיכוי כרגע הוא הבעיה יותר אצלי מאשר אצלך. כי כשאתה משחק בסגל בריא, כשאתה משחק עם סגל כזה איכותי, תראה, הכאבי ראש שיש לכם, לא מתקרבים לכאבי ראש שיש לנו. אתה צריך להבין את הנקודה הזאת. לנו יש שוער שלא ברמה שלכם. אני יכול להגיד לך שמבחינתי שקריניאר ובסטוני הם בלמי על, אבל דפראי לא. ודאמברוזיו הוא מגן שמשחק בלם, אז הוא גם זה לא בעמדה הטבעית שלו, וגם הוא לא בדיוק משחק כל הזמן. דאמפריס זה לא חכימי, פרישיץ בעונה נהדרת, אבל גם תיקח אותו עכשיו ותשים במקומו את, לא יודע, דימרקו, אז זה לא זה.
פרישיץ ישחק.
מאמין שכן, תשמע, הוא מצטיינה עונה עד עכשיו. אבל תיקח את זה, אז יש לך את ברוזוביץ', שהוא באמת, לטעמי ולדעת רבים, הוא מהקשרים האחוריים הטובים בעולם, אבל יש איתו עניין שהוא עדיין לא חותם על חוזה, שבו הוא צריך להאריך את החוזה שלו באינטר. זה עדיין נתקע. זאת אומרת, מקווה שעד המשחק הוא יחתום כבר, וזה שחרר הרבה מאוד לחץ, אבל הוא עדיין לא חותם. ויש לך את אקן שהגיע ממילן, שזה גם לא איזה בדיוק מקשרי העולם. ואתה מביא שהמחליפים שלו אז עם גליארדיני, או וידל, או וסינו, אני לא חושב שאתם הייתם מביאים אותם כאילו לא יודע, לליברפול נשים. זה כל מיני שחקנים כאלה שאתם... זה לא זה. אז אמרתי לך, בהתקפה יש לך את ג'קו שבסדר, יכול לעשות דברים. ולאוטרו, בסדר. ואלקסיס, בסדר. אבל זה לא... סלח, פרמינו ומנה. בוא.
מנה ב...
אתם לא רואים את זה, אבל יש לך חיוך של אורביט, נשמה. אל תשווה ביני לבינך. בוא, אני מתבאס, אתה מחייך כי אתה נהנה, אתה יודע שזה ייגמר באיזה תצוגת תכלית שתהנה בסוף הערב, זה לא טוב.
יש לי חששות שיש להם איזשהו בסיס, זאת אומרת...
הלוואי ואתה תהיה טועה.
פריסיץ' על האזור שם של טרנט, אם פריסיץ' לא יהיה תקוע בהגנה, כי זה יהיה הדרך לנטרל אותו, לגרום לו לשמור שם על טרנט כל פעם שטרנט עולה, אבל יש...
אתה מודע לזה שהוא אחד המגנים הטובים בעולם בפער?
הוא אחד המגנים הטובים בעולם בפער.
הכי טוב.
אבל בסגנון המשחק שלנו, יש שם חור בשטח שנמצא מאחוריו, שיש קבוצות שכבר ניצלו בעבר, וגם...
שוב!
קבוצות טובות, קבוצות פחות טובות מאינטר.
בוא נסכם לך ככה. אם אינטר תנצח, אתה תהיה מופתע? אם אינטר תעפיל, אתה תהיה מופתע?
מאוד, מאוד.
סיכמת את הדיון.
לא.
זה בדיוק הנקודה.
אני חושב שיחסי הכוחות פה הם יחסית ברורים. אבל ליברפול פייבוריטית, אין פה סימן שאלה.
גם המכבים ניצחו את היוונים, יש ניסים. תן לי לזרום על זה.
לא, אבל אני לא חושב שאם היינו עכשיו עולים לשחק נגד...
זלצבורג המקורית.
זלצבורג, פורטו, לא יודע, יש...
היינו אמורים לקבל זלצבורג.
יש קבוצות, כן, שהייתי אומר, באמת, אם הם עולים, זה נס לא נורמלי ופדיחה מטורפת שלנו.
כי אחרי הכל יש לאינטר עם מה לעבוד, יש חומר. אחרי הכל יש לך שחקנים בלבל מאוד גבוה.
יש שם כמה מצ'אפים שבוא נגיד, אחד מהאיומים הכי גדולים של אינטר זה פרסיץ' שדיברנו עליו, והוא במקרה משחק באגף שמאל. שוב, הפוזיציה הזאת ספציפית בעייתית לנו שיש שחקן אגף שמאל מאוד דומיננטי. אנחנו חווים את זה, כועדי ליברפול, וזה עושה לנו בעיות. אם הוא היה משחק באגף ימין, אגב, אם היית מחליף בין דאמפריז לפריסיץ' אגפים, הייתי הרבה יותר רגוע. אם דאמפריז, שאתה לא מחזיק ממנו, היה משחק איפה שנמצא שם החור מאחורי טרנט, וזה חור מכוון, אגב, כן, אבל זה עדיין חושף אותנו לכל מיני דברים. אם השחקן הפחות טוב היה משחק באגף הזה, ופריסיץ' היה צריך להיות על רוברטסון, הייתי הרבה יותר רגוע. אבל יש פה כמה נקודות וכמה מאצ'אפים לא אידיאליים מבחינתנו כאוהדי ליברפול. ברור שבסופו של דבר אתה שם טרנט מגן נהדר, וגם עם החור שלו אנחנו עדיין מצליחים ברוב המשחקים לחפות על זה. ויש עליונות פחות או יותר בכל עמדה על המגרש לליברפול. אבל אני חושב, לפחות מהרכב הראשון של אינטר, עזוב רגע את הספסל וזה, הרכב הראשון שהגיע, מינוס ברלה שמורחק ובסטוני גם שפצוע, אני חושב שאינטר פחות טובה, אני לא חושב שזה פערי רמות עכשיו להגיע למשחק רק לא להתבזות.
אז
זה לא מכבי תל אביב שעולה לשחק נגד פס ואיינדובן ב...
לא, אז זה לא אותו דבר.
אז אני אגיד משהו, אני לפני שאני אגיד אותו, זה כמובן חליל לא מתוך זלזול או משהו כזה, אני ב-2010 הסתכלתי על המסך וראיתי את אינטר ואמרתי, הלוואי שליברפול היו פה ושנהיה חזקים כמוהם. היום הפערי רמות הם עצומים בעיניי, וזה עוד פעם, זה לא מתוך איזו התנסות או אנחנו נשבור אותם, זה ממש לא, אני נטו בניתוח המקצועי של זה. הפערי רמות הם עצומים, ואני מאוד, שאלתכם, אני מאוד מאוד אופתע אם ליברפול לא יעלו. אני חושב גם עוד פעם שאינטר היום עם הסגל שלה ועם המאמן שהוא אחלה, אבל בעיניי עוד פעם לא יותר מזה, זאת אומרת זה לא גם לא איזה מאמן טקטי שיעמיד אותם בצורה מטורפת על המגרש כמו קונטה עם הסגירות והכל. עוד פעם, יכול להיות שאני זה, אינטר היום, תשמע את אינטר בליגה האנגלית היום, זה לא טופ 4 ואולי אפילו מקום 5-6 במקרה הטוב, וזה עוד פעם, זה לא מתוך זלזול או איזושהי התנסות, זה באמת, אני חושב שהיום הפערים הם מאוד 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 גדולים, כן, בשני משחקים, בסנסירו וזה, הפערים מצטמצמים, כי זה לא עכשיו לאורך עונה שלמה, אבל היום הפערים הם ענקיים, ועוד פעם, אנחנו חוזרים לזה כל פעם, אני חושב שלקצב יהיה פה איזה משהו מכריע, זה, אנחנו ראינו כשליברפול משחקת בקצב שלה, שהיא יודעת לעשות, וזה מספיקות 10 דקות או רבע שעה, גם קבוצות גדולות בהרבה יותר, כמו ביירן, כששמאניה שם עשה להם בית ספר, או גם קבוצות שבאות וקבוצות מהירות שיש להם המון, שליברפול משחקת באינטנסיביות שהיא יודעת לשחק, אין הרבה קבוצות, אם בכלל בעולם, שיכולות לעמוד בהם, בקצב הזה, בטח לא קבוצה שבאה מליגה שמראש הקצב הוא יותר איטי, לא כמו נגיד הליגה הספרדית, או שזה טיפה יותר מהיר.
ראינו את מילן מה קרה לה
משחק מכריע.
במשחק מכריע, אבל ראינו מה קרה לה בדקות הפתיחה במשחק נגדנו, בשני משחקים נגדנו. השני בכלל, אלינו עם הרכב שני ומילן לא הייתה פקטור כשהם היו צריכים לנצח את זה. אבל מצד שני, עם, כאילו עם כל זה, ראית מה קרה בשתי דקות של חוסר ריכוז נגד מילן?
ממש.
ואינטר קבוצה יותר טובה ממילן. אז כאילו...
זה שונה כשאתה א' בזוג של טבלה פנימית.
כן, היה שם גם מקום כן. לתקן, וניצחנו בסוף את המשחק.
בכלל, אתה יכולת גם להפיל כאילו מרמה של לא בכלל, שהמשחק נגד מילן לא רלוונטי.
הרי בסוף...
זאת אומרת, בסוף יש לך ליגה פנימית.
בדיוק, בסוף גם זה שזה נוקאוט, זה אומנם נוקאוט בשני משחקים, אבל זה נוקאוט, זה משמעותי מאוד, ולא כמו בבתים. וגם אני אגיד משהו, וזה לא כדי ליפול הקלישאה, וזה באמת, וסליחה על זה שזה יישמע כמו קלישאה, אבל ההתמודדות הזאת היא ב-99.9% תלויה בליברפול. כי אם ליברפול תבוא תשחק, לא לשני משחקים, לחצי משחק, למחצית אחת, את האינטנסיביות, את הכדורגל שיכולה לשחק, אז במחצית הזאת זה ייגמר. כי זה מחצית שיכולה להסתיים ב-2-3-0, ועוד פעם, אני רגע לא אף פה בהתנסות וזה, זה לא משם. זה באמת מהפערים האלה, שאם מחצית אחת של ליברפול, כמו שיודעת לעשות, וראינו את זה העונה, בכמה וכמה מקרים, זה הבלחות כאלה של, לא יודע מה, 20 דקות האלה נגד צ'לסי, שהובלנו 2-0, מה שקרה אחר כך זה אלוהים גדול, אבל ראינו את זה כשליברפול מגיע לעשות את הדברים האלה, נגד קבוצה שמראש הקצב שלה והתקרה שלה היא מה לעשות יותר נמוכה, זה יכול להיגמר גם במחצית בהתמודדות הזאת.
כן, הפערים קיימים, אני אישית חושב שזה לא כל כך קיצוני, אינטר קבוצה עם כלים וגם קבוצה אלופה, כאילו בסוף אני מאמין שקבוצות של לקחו אליפות יש להן איזשהו חוסן מסוים שנשאר איתן, הניסיון הזה של האליפות, של התואר, זה תמיד מסוכן ובאמת יש לה את הכלים, פריסיץ' על האגף הימני הזה, זה באמת כאילו, זה כן פחד, ונפולי נגיד ידעו לנצל את זה מעולה כשהם שיחקו נגדנו עם מרטנס ואינסיניה שכל הזמן ברחו לשם ועשו קצת בעיות. טוב, באמת פערים קיימים, אבל הם ממש לדעתי לא כאלה גדולים כמו שאפשר לעשות.
איזה הרכב אנחנו צריכים לראות
מה שרצינו לדבר עליו.
אני יכול להגיד לך, מי פתח נגד נפולי, ואני מאמין שזה יהיה פלוס מינוס הרכבים שהם...
ראיתי איזה בלם שאני לא מכיר. די לורנצו, די משהו? לא די לורנצו, איך קראו?
אצלנו?
היה איזה בלם שפתח שאני לא הכרתי. לא, דפריי אני מכיר.
היה... את דימרקו, אבל דימרקו הוא כביכול מגן שמאלי, הוא מחליף גם את פרשיץ, אז לפעמים מה שאינזאגי עושה, שם אותה כבלם שלישי, במידה ובסטוני לא פצוע, או שדאמברוזו נכנס, ואז גם הוא תופס את העמדה, אבל אם אני מסתכל על מה שהיה נגד נאפולי, אז ג'קו מרטינז, דאמפריס, ברלה, ברוזוביץ', הקן, פרשיץ, דנוביץ', קריניאר, דפריי ודימרקו, לא יותר מדי, אולי הוא יפתח, אולי עם אלקסיס.
אמרנו שמישהו מורחק.
ברלה. נכון, אמרתי מקודם ברלה כי הוא פתח בליגה, אז אולי לא יהיה ברלה, אבל הוא יפתח עם מי אני יכול להגיד לך?
ארטורו וידל, סביר להניח.
זהו, הוידל אם הוא ירצה אולי יותר להעט את זה, אבל אולי במקרים אתה מבין, אני מסתגע ספסל
אם הוא יפתח עם וידל זה בשבילו זה
טעות עצובה. אולי אני חושב, אם אני רואה פה אולי וסינו או שיעשה איזה קומבינה אחרת.
וידל זה שחקן שיכול לבוא ולשבור
וזהו,
וזהו, אבל כבר ראינו גם את ליברפול מתקשה נגד שחקנים שבאים לשבור ו...
כן.
כן, אבל בין האופציות שיש לך עם זה וסינו, וידל, שגם הוא, תשמע, הוא בין 34, 5 עוד מעט, הוא לא...
לא, הוא גם איתי להחריד,
כאילו זה... הוא כאילו פאוליסט וזהו, אין לו יותר מה למכור. גליארדיני, אם הוא יפתח מבחינתכם, הייתי אומר לכם, מזל טוב, אבל אין לי מה לעבוד, זו בדיוק הנקודה. אז לליגה זה יכול אולי להתמודד בצורה כזאת או אחרת. לא מספיק. ורנוקיה זה לא בדיוק הבלם בלבלים שאתם מדברים עליהם. משחקים על המקום הזה, זה הבעיה שיש לך לא מעט פצועים. לא יודע מה מצבו של קוריאה, אם הוא יכול לשחק או לא יכול לשחק. לדעתי הוא לא ישחק.
מתי המשחק האחרון שלו בליגה?
ממש לפני הפגרה. הוא נפצע במוצפה במשחק גביע. ממש בדקות הראשונות, ואני לא יודע מתי הוא יחזור, לפחות אני לא יודע מתי הוא יחזור, אולי אמרו שעניין שכמה שבועות, אבל אתה יודע, כמה שבועות אף פעם אתה לא יודע מתי זה יקרה, כי צריך גם כושר משחק, וגם אם הוא יצחק כמה דקות, אז זה לא בדיוק מה שאתה מצפה, אמרתי לך, אולי אלקסיס יעשו משהו מפתח, אבל זה החומר, זה הבאס.
זה עדיין מבחינתי יש שם שחקנים, מה שנגיד, יורגן קלופ אוהב לקרוא להם capable, מאוד, שיכולים לעשות בעיות ויכולים לגרום. רותם, איך אתה רואה של ליברפול דווקא תעלה מבחינת בעיקר ההגנה? די ברור שזה יהיה הרביעה הקלאסית והטובה, אבל הקישור בעיקר וההתקפה, פתאום יש לנו עומק.
תראה, גם בהגנה לא הכל בטוח. מתי פסיכה גם ביום חמישי וגם היום בראשון.
דווקא בגלל זה אני חושב שזה סימן לבו של קונאטה.
זהו, ויש סיכוי שקונאטה יעלה שם בין היתר בגלל הפיזיות וה...
מהירות.
ואיזושהי מידה של מהירות, הוא כאילו נותן קצת יותר
אולי,
מהירות.
אולי דווקא גומז, כי גומז יותר מהיר.
לא, אני לא רואה את גומז עולה למשחק הזה, לא אחרי שהוא לא היה בסגל היום. אני חושב שהתקבעה היררכיה מאוד ברורה של וירג'יל ומטיפ כצמד המוביל, קונאטה מלווה בהתאם לסיטואציה, ומחליף את מטיפ. למרות שיש שלושה ימים עד המשחק, אולי נראה את מטיפ, אני לא בטוח. בקישור ובהתקפה זה שמיים וארץ מאינטר מבחינת כאילו גם הדילמות שלנו. פאביניו ישחק שם קשר אחורי, זה ברור. בוודאות. 99% שטיאגו יהיה לידו. הקשר השלישי זה שאלה מאוד גדולה, כי הנדרסון נראה לא טוב בתקופה האחרונה, נגד ברנלי נראה רע מאוד, ויצא מאוד מוקדם. הוא יצא כי הוא היה מזעזע, לדעתי לא בגלל המכה שהוא קיבל. זה היה החילוף הראשון של קלופ. השאלה מי שמים במקומו?
אם אתה זורק את ארווי אליוט למשחק הזה? בחורה בליגת האלופות.
תשמע, אני תמיד רוצה לראות את ארווי אליוט על המגרש, אבל אני לא יודע אם לשים אותו בהרכב בשמינית גמר ליגת האלופות, בסן סירו, זה בדיוק מה שאנחנו נרצה. יכול להיות שכן נראה את אנדו נשאר שם, מקבל את המקום הזה, כי בסופו של דבר זה שחקן עם ניסיון, זה שחקן למעמדים האלה, למשחקים האלה. אני לא יודע עד כמה אני אהיה מבסוט מזה, אבל זה או זה, או קייטה, מילנר,
קרטיס, למרות שלדעתי קרטיס די בירידה בזמן האחרון.
כן.
אוקס.
אבל אתה מבין, זה מה שיוסף דיבר פה עליו, אנחנו כאילו מתלבטים בין שחקנים מאוד טובים, למרות שאנחנו כרגע לא שמים אותם מבחינתנו בלבל הזה, כי הם כנראה לא כרגע בפורמה של קבוצה שלוקחת אליפות באנגליה, אבל הם לא הרבה מתחת לזה מבחינת הרמה. אני בטוח שכל אחד מהם פחות או יותר יכול להיכנס לתוך ההרכב, או לפחות לתוך הסגל של אינטר בשקט. השלישייה הקדמית, סלח יפתח 1000%, אין סרט שבו זה לא קורה.
גם ג'וטה לדעתי אין כמעט סרט שהוא לא פותח.
זהו, אז פה נשאלת השאלה, מאנה, פירמינו, ג'וטה ודיאז. אלה ארבעה שחקנים שצריכים להיכנס לשתי עמדות. דיאז, אני מאמין שעדיין יפתח את המשחק הזה מהספסל. היה מאוד נחמד להעלות אותו נגד לסטר, גם שלא היו לך שם יותר מדי אופציות. אבל הוא עדיין שחקן חדש בקבוצה, עם כל ההתלהבות, עם כל הזה. בדרך כלל אתה לא פותח.
גם יש חמישה חילופים בליגת האלופות, שזה...
כן, יש גם חמישה חילופים. אוי, זה נהדר. יש לנו הרבה מאוד אופציות מהספסל.
עכשיו אתה מבין למה
דברים לא הולכים.
אמרת פה דברים לא קשורים? אני מאוד חושב שיש זה... הכל יתבטל לך ברגע.
אני מקווה, אני באמת מקווה.
מה זה? אל תשאל.
לא... שוב, באמת, זה באמת עניין
אם של... אם זה הדיון על אליפות נגד סיטי, הייתי אומר לך, בסדר. כל הטענות שלך מוצדקות. אבל זה לא. ואתה מבין את הפערים.
תראה, אבל בסופו של דבר, עונה שעברה, עלינו לצמד משחקים נגד אתלטיקו מדריד.
לפני שתי עונות.
לפני שתי עונות.
עונה שעברה, הודחנו מול ריאל.
זה היה מול ריאל, גם משחקים בלי קהל, צמד...
אז אני כבר מחקתי את העוניים.
כולנו. הקורונה די בלבלה, אבל אני כן יכול להגיד לך, ריאל ואתלטיקו מדריד, לא, זה לא אותו לבלים של אינטר.
אבל נגד אתלטיקו מדריד, עלינו, אנחנו היינו קבוצה טובה, בהרבה. וזה העונה של...
האליפות.
של האליפות בהליכה, העונה היסטורית, היינו קבוצה מפלצתית,
ואתלטיקו לא הייתה עוד לפני סוארז, ולא קיבלו אלופה וקבוצה...
ופשוט על מצ'אפ לא טוב,
ושוער מחליף.
וקצת, כן, ואדריאן, וכמה דברים שלא הסתדרו, כאילו יש שם איזושהי צלקת של... יש מצ'אפים שהם לא אידיאליים מבחינתם, אבל 3-5-2 הזה, כשמשחקים אותו טוב נגדנו, הוא עושה לנו...
וולף זעונה, וולף זעונה היה משחק מאוד מאוד קשה.
וולף זעונה היה משחק מאוד קשה, למרות ששוב, אם אתה שם את וולף, שאולי פה יגידו שאינטר לא בהכרח יותר טובה מוולף, אבל את וולף אתה לוקח בנוקאוט, כאילו זה נו בריינר, אבל יש כמה מאצ'אפים שהם ספציפית בעייתיים לי עם אינטר. כאילו זה מה שגורם לי שם לאיזושהי מידה של דאגה, ברור שאנחנו מגיעים פייבוריטים, כאילו, שאנחנו מתלבטים מי לשים שם בשני מקומות ליד סלח, דיאז שנראה כמו סופרסטאר, ג'וטה, מאנה ופירמינו. ועם כמה שאנחנו כרגע, כאילו, מאנה בפורמה פחות טובה ופירמינו בפורמה פחות טובה, גם הם מגיעים, נכנסים לסגל של אינטר ו... מה אני בטוח מדיח שם את מי שזה לא יהיה.
אני אגב די בטוח שבפחות בהתקפה אנחנו נראית מאנה, ז'וטה וסלח. זאת אומרת, זה היה השלישייה שפותחת את המשחק.
סביר להניח.
דווקא בגלל הניצול שטחים שנפתחים בהפוך על הפוך במערך, כמו שאנחנו עומדים לפגוש, ה-352 הזה. הקישור לדעתי זה, אמרנו פאביניו זה בנקר, לדעתי זה טיאגו וקייטה שיעלו שניהם, כשאני לא הופתע אגב, בגלל הצפי למשחק קשוח לראות את מילנר, זה נשמע מוזר, אבל אני לא הופתע לראות אותו...
זה לא מופרך.
לראות אותו משחק.
גם דרך אגב, ליברפול היא, אמנם בתחילת התקופה של קלופ הייתה די מקובעת טקטית, אבל עם השנים קלופ משחק לפעמים 4-2-3-1 נגד קבוצות, הרבה פעמים נגד שלושה בלמים דרך אגב, בשביל לנצל את השטח הזה בין הקווים וטיפה... ליצור קצת יותר לחץ על ההגנה, אני לא חושב שנפתח ב-4-2-3-1.
זה יכול להיות מעניין.
אבל היא יכולה להיות האפשרות שבמהלך המשחק, אם דברים הולכו טוב, אז יכול להיות שהוא יעלה את פירמינו ל...
רק אם השתיים האלה יהיו באמת מילנר ופאביניו, כאילו ב-4-2...
לא, זה יכול להיות גם תיאגו ופאביניו, ומעליהם...
פירמינו, סלח, ז'וטה, מאנה.
אני מאוד אופתע אם תיאגו שחק קשר אחורי במשחק הזה שצריך בו קצת יותר מהירות וקשיחות באמצע לסגור, כי הוא אחרי 10 דקות יהיה עם צהוב. אבל עוד פעם, אשרנו שאלה ההתלבטויות שלנו.
ממש אשרנו. טוב, נושא ככה לקראת סיום, אין שערי חוץ העונה, כמו ששחר אמר קודם, האם יוסף לדעתך אינטר תצטרך יותר לתקוף בבית, אנחנו נראה אותה יותר יוזמת, או עדיין... תיזהר יותר ותנסה לשמור את המשחק עם סקור נמוך.
מקודם הוא אמר שיכול להיות שהקבוצות ישחקו יותר פתוח. אני טוען שבאז כאילו במקום שיהיה הגנתי וישחקו על תוצאה, ינסו לכבוש כמה שיותר. אני חושב שבסיטואציות מסוימות כמו הפעם, אולי ינסו לשחק יותר על פנדלים. יגידו בוא נעשה אחד אחד, אחד אחד, נגמור את הסיפור, 0-0-0-0, נגיע לפנדלים, יהיה לנו יותר קל להתמודד.
אגב, אם שני טקויים היו בקונסטלציה כזאת או אחרת מעלים אותך, עוד כאילו אם נגיד הטקו השני היה בחוץ עם שערים, אז היום שני טקו בוודאות מביאים אותך להערכה ופנדלים.
ובגלל זה אני אומר שיותר קל להחזיק מנטלית את הרמה הזאת, זאת אומרת בוא ננסה להחזיק מה שאני
יכול. שלבוא להוציא שני 0-0 או 1-1.
אני לא חושב שזה מה שאינטר תעשה, אבל אני אומר אם אתה מדבר כבר על העניין של השערים, אז אם יש לך קבוצה פחות פייבוריטית וזה, תגיד בוא ננסה להחזיק את זה כמה שיותר, כמו שאתלטיקו מדריד עשתה את זה. זה היה משחק ממש.
עשו איזה קריירה בכללי.
כן, אתה יודע, 0-0, 0-0, 1-0, 1-0, ופה זה נגמר, ואז הם מגיעים לפנדלים, ואז יותר קל לך לעבור שלב. הדבר האחרון, שאולי משחק לטובתנו, אתה אומר חמישה חילופים, זה לטובתכם, זה רק ענייני נבדל וברים, זה אולי אחד הדברים שזה. תשמע, זה חדש בדרך כלל העולם, זאת אומרת, גם צריך לעבוד פה על עניין של, של שחקנים, לבוא ולהבין שאל תיתן את הגול של ה-2-1, כדי שאולי תבוא בבית ותנסה לעשות דברים. משני הצדדים, מבחן לא קטן, גם לאינזאגי, כי אינזאגי לא...
הוא סולידי, אנחנו נראה את ה-3-5-2 הזה בוודאות, לא תהיה פה איזה...
הסיבה שהוא הגיע זה כי קונטה עזב, והוא שיחק ב-3-5-2. עכשיו, לאציו כן הגיע איתו לשמינית גמר, הוא כן, הוא איש כזה של, הוא כן איש של גביעים, אבל זה לא אותו לבלים. אתה מבין? גם הטלנטה לצורך העניין, שכאילו קבוצה טובה ומעולה וזה... לא אותם לבלים, אתה...
זה מטורף שמביאים מאמן כדי שהוא יתאים לשיטה
לא,
שהמאמן
לא הקודם. זה לא רק שמביאים מאמן שיתאים לשיטה, זה בין כל אופציות שיש לך, תקציב, שיטה, מקומי,
שחקנים, תלגיל, גם שחקנים. שחקנים.
זה הרבה דברים, אבל מבין כל אופציות שיש לך, אתה לא אף אחד לא ציפה שתקבל עכשיו את, אני לא יודע מי, את תוכל.
לא, מוריניו לא אולי היה רוצה לחזור במקום
לרוב. מוריניו מבזה את עצמו כבר שנים ארוכות.
מוריניו זה תמיד נושא נחמד בפוד. טוב, דבר אחרון למשחק זה אימורים, רותם.
אימורים למשחק או להתמודדות כולה?
אתה יכול לתת את שניהם.
1-1 בסנסירו, 3-0 באנפילד.
שחר?
2-0 ליברפול בשני המשחקים. כאילו 2-0 בראשון ו-2-0 בשני.
יוסף?
2-1 ליברפול... אין פילד, אני באמת לא יודע, אני מפחד לאמר. שזה לא יגמר באיזה רביעייה כזאת מלחיצה. לא, אבל ליברפול תעלה, זה האימור שלי, אם כן, באמת, תהיה פה הפתעה פסיכית.
גם התחושה שלי היא 1-1 בסנסירו, מרגישים משחק שיהיה כזה, משחק עצבני כזה, הם ייתנו גול.
על הסנסירו אני, תראה, קהל ביתי, וגם אם עכשיו, אתה יודע, ליגת אלופות, תפיסה אחרת, עולם אחר, 1-1, אני יכול לזרום על זה, אבל בטוטל...
לא, בטוטל אני גם חושב שליברפול תעלה, אני חושב שזה יהיה 1-1 בחוץ, ובאמת 2-3.
איך הרקורד של סלאח נגד אינטר מימיו באיטליה?
איך, מה זה מה?
הרקורד של סלאח מול אינטר.
לא בשלוף, אבל הוא היה שחקן לא רע בכלל.
לא, לא בשלוף, הוא זכור לך בתור מישהו שעשה צרות?
לא, הוא זכור לי, כן, הוא זכור לי שחקן כזה, אתה יודע, שהיה שובב. לא ידעתי שהגיע לרמות האלה. בדיוק כמו שלא חשבתי שאליסון הוא בלבלים האלה, זה מדהים כאילו, איזה שחקנים לקחתם, כשהוא הגיע לליברפול כבר התחילו לדבר עליו ברמות של מסי המצרי, והוא באמת היו לו תרגילים טורפים, והוא היה שלו שערים אדירים, וכתה רואה כמה שחקן פחות כוכב, כמו מאנה או פרמינו, הם פסיכים. זאת אומרת, יש לך צרות...
סלח כנראה בכושר הכי טוב בקריירה לא,
שלו. אומרים את זה עליו כל שבוע.
כן, לא, סלח השנה...
זה משתפר,
באמת השחקן הטוב בעולם השנה.
ותקווה שאולי הוא ייכנס לדיכאון מליפות אפריקה.
בינתיים הוא נראה עצבני, וסלח עצבני זה סלח מסוכן.
זה טוב לנו, כן. טוב, נזכיר ככה, לא הזכרתי בהתחלה, מורחו, ואומר חכה לי עם השוט.
וואי.
לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי הפודקאסט של יוסף. גם בפייסבוק.
סקוואדרה.
אני לא...
יתאמן על זה.
כן, אני יתאמן על האיטלקית. גרצי, פיצה, זהו, פה היא נגמרת. מעבר לזה, אם יהיה ספייס אחרי המשחק בטוויטר, הוא יכול להיות, רוב הסיכויים שלו.
רוב הסיכויים שלו, המשחק נגמר
ב-12, אבל אם כן יהיה, אז שימו לב. תודה רבה למי שנשאר איתנו עד הסוף. תודה רבה רותם. תודה רבה שחר, תודה רבה יוסף.
תודה רבה לכם.
ועד הפעם הבאה, לפטר!
סקוואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.